אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. מכאן אתה למד שבדרך שאדם רוצה ללך, פעם הולכים אותו. שמתחילה נאמר לו, לא תלך עמהם. כיוון שהאיס פניו להלוך, הלך. שכן כתיב, היחר אף אלוקים כי הולכו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, איני חפץ בעיבודן של רשעים. הועיל ואת רוצה לילך, לעבד מן העולם, קום לך. ואך את הדבר, אותו תדבר. ללמדך שבהתראה הלך. אחרי שהוא קיבל רשות, אז כתוב מיד, וישכם, לא כתוב בדיוק וישכם, כתוב היקום, קדם ועמד בזריזות. הוא בעצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע כבר קדמך אברהם אביהם לעקוד את יצחק בנו, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. לעקוד את יצחק בנו לא נראה כל כך שייך לכאן. רש"י מעתיק, זה כנראה נוסח אחר, זה מדרש אחר, רש"י מעתיק על ויחבוש את חמורו. אז רש"י מביא מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אז מדובר פה על חבישת החמור, על ההכנות, שהוא עשה את זה בעצמו. ובחז"ל עצמם, במדרש עצמו כתוב, שכבר קדמך אברהם אביהם לעקוד את יצחק בנו. שנאמר וישכם אברהם בבוקר, כתוב ויעקוד את יצחק בנו. וישכם אברהם בבוקר ויעקוד את יצחק בנו. וזה לא ברור כל כך, לא מובן כל כך. מה העניין של עקדת יצחק בדווקא שייך פה לנושא שלנו? נניח, כן, נניח שמדובר פה שהוא קם בזריזות, והזריזות הזאת צריכה הייתה להקנות לו איזה זכות. אז אמר הקדוש ברוך הוא, כבר קדמך אברהם, הוא כבר היה זריז לפניך. במדרש חז"ל, כמו שהם אומרים, כמו שכתוב לפנינו, הזריזות של אברהם לא נגמרת, המעלה לא נגמרת. כבר קדמך אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו. כלומר, מדובר פה על העקידה שאברהם אבינו עקד את יצחק, זאת שעומדת, כן, זאת שעומדת, זהו הקדימה, כאן מכריעה, אותה קדימה של אברהם בזה שהוא הקדים לעקוד את יצחק. זה קודם למה שבלעם רצה לעשות. כאילו, זאת אומרת, מעשהו של בלעם זה כבר היה מעשה מאוחר מדי, משום שכבר קדם אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו. ממילא מה שבלעם הולך עכשיו לעשות זה מאוחר. מה מיוחד באותה עקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק, להקדים ולבטל את מה שבלעם רוצה עכשיו לעשות? מה לזה ולזה? אם מדובר פה על ההשכמה עצמה, ניחא, אולי, כן. אבל כאן מדובר לא על ההשכמה עצמה, פה מדובר על, יש כאן הדגשה מיוחדת על העקידה, על העקידה במסוים, העקידה. כבר קדמך אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו, כך כתוב. כבר קדמך אברהם אביהם לעקוד את יצחק בנו. שנאמר וישכם אברהם בבוקר, שם כתוב ויחבוש את חמור. אבל לעקוד את יצחק בנו בדווקא, זהו העניין. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה תלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה תלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא, שנאמר להנחיל אהבה יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני ארטף בך. זה לשון המשנה. מעמידים זה לעומת זה, את אברהם אבינו לעומת בלעם הרשע. אברהם אבינו ובלעם הרשע עומדים זה לעומת זה, זה כנגד זה. אברהם אבינו מחד ובלעם הרשע הצד שכנגד. לא ברור בדיוק, לא ברור בדיוק במה הוא הצד שכנגד בדווקא. יש הרבה צדיקים בעולם והרבה רשעים בעולם. במה צדקתו של אברהם אבינו, צדקת אברהם אבינו, עניינו של אברהם אבינו, אז הוא נמצא בקוטב שכנגד, זאת אומרת בנקודת ההפך לבלעם הרשע. נקודת ההפך לבלעם הרשע. זאת אומרת, אלו הם שני ההפכים. אברהם אבינו כנגד בלעם הרשע, זה כנגד זה. זה נמצא בנקודה הזאת וזה נמצא בנקודה הנגדית, בקוטב שכנגד. הגמרא בעבודה זרה בדף ד' עמוד ב', ויודע על בלעם כתוב ויודע דעת עליון. אפשר דעת באמתו לא ידע, דעת עליון מהווה ידע. אלא מהי ויודע דעת עליון? שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, והיינו לכאמר לו נביא, עמי, זכור נע מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, עמי, ראו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי עליכם כל אותם הימים, שאם כעסתי עליכם לא נשתייר מעובדי כוכבים, משונאיהם של ישראל, שריד ותרבות. והיינו דקה אמר לבלעם לבלק, מה אקוב לא קבו כל ומה אזעום לא זעם השם. וכמה זעמו רגע, וכמה רגע, אומרת הגמרא, רגע כמנווה. ומנהלן ברגע הברית חי, דכתיב כי רגע באפו, חיים ברצונו. אלמה דרגע הלי אפו, כך כתוב, רגע, זה אפו כביכול של בורא העולם. אז בלעם ויודע דעת עליון, כלומר, הוא ידע את אותה שעה, אותו רגע, אותו רגע כמי מרי, שבו כביכול בורא העולם כועס. ישנו רגע כזה ביום, רגע, אחד, רגע אחד ביום יש, שבו כביכול בורא העולם כועס. מה העניין? מה המושג? מה מתכוונים להגיד? רגע אחד יש ביום שבו כביכול בורא העולם כועס. מה העניינו של אותו רגע? רגע. העניין הוא כך. ננסה להבין את הדברים לפי ערכי. העניין הוא כך. נתחיל שורש השורשים, משורש הדברים, מההתחלה, ממש מההתחלה, מתחילת התחילות. בורא העולם ברא את העולם בחסדו, בטובו, בטובו. כידוע, עולם חסד יבנה. כמו שמלמדים אותנו כל רבותינו כולם, שרצונו יתברך להיטיב, זהו הרצון הראשון שעומד בשורש כל בריאת העולם. בכל זאת כתוב, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. כתוב, כידוע, רש"י מביא את זה בתחילת התורה. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרע. פירוש הדברים, שוב, לפי ערכנו, פירוש הדברים הרי הוא כך. שוב, עד כמה שאנחנו יכולים. עד מקום שידינו שלנו מגע. בוודאי, בוודאי שרצונו יתברך להיטיב, זהו בוודאי השורש הראשון לבריאת העולם. וזה אין שום ספק, זה דבר פשוט. רצונו יתברך להיטיב, ובזה, משום כך הוא ברא את העולם, זה ברור. אבל בכל זאת כתוב, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. איזו תחילה זאת? מדוע זה נקרא תחילה? מדוע זאת נקרא תחילה? מדוע? בוודאי שההתחלה היא לא זאת. לא ייתכן שההתחלה תהיה דין, משום שאין שום דין שמחייב את בריאת העולם. אין שום דין, אין שום, בוודאי חלילה וחלילה להעלות על הדעת שיש איזשהו דין שמחייב את בריאת העולם. העולם נברא ברצון גמור, רצון גמור, ואין כאן שום מקום לדין. דין זה דבר שהוא מחויב, מחייב. מדוע זה נקרא תחילה? מדוע חז"ל קוראים מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין? למה קוראים, מדוע הדבר הזה צריך להיות תחילה בשעה שההתחלה היא לא זאת? התחלה היא בוודאי לא זאת. התחלה היא בוודאי רצונו יתברך להיטיב, כמו שכתוב בחז"ל הרבה פעמים, וכל רבותינו מלמדים אותה רצון. כידוע. וגם הדברים מעצמם פשוטים. עולם חסד ייבנה. הרצון להיטיב הוא השורש לכל הבריאה כולה. אז למה, מדוע מתחילה עלה במחשבה, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין? אז אנחנו צריכים להסביר לעצמנו את זה בשפה ברורה. המציאות, הבריאה, אותה בריאה שאנחנו נמצאים בה, אותה בריאה שאנחנו קיימים בתוכה, יש לה אומנם שתי נקודות התחלה. נבין. בחינה אחת, העולם כולו הוא גילוי רצונו יתברך, אותו רצון, אותו רצון, רצון להיטיב. אז העולם כולו את הרצון הזה מגלה. גילוי רצונו יתברך לעתים. ברור, זאת המציאות שכל העולם כולו נמצא בה. ודאי. אבל מכיוון הועיל ואותו רצון להיטיב הוא בלתי אפשרי, גם זה ידוע, גם את זה מלמדים אותנו כל רבותינו כולם. הרצון להיטיב יכול להתקיים אך ורק אם תהיה אפשרות. הרצון להיטיב מתקיים אך ורק במתן שכר. ההטבה כולה, אם היא ניתנת כשכר, היא טובה. אם היא ניתנת כטובה, היא סותרת את עצמה. היא טובה רק כשהיא ניתנת כשכר. הטובה, טובה רק, אותה השפעה, אותו טוב, אותו טוב שרוצים להעניק, הוא טוב רק אם הוא ניתן כשכר. אם הוא לא ניתן כשכר, אז ההטבה הזאת סותרת את עצמה. ההטבה הזאת עצמה, השפעה של הטבה, באופן שכשאדם מקבל הטבה וזה בפירוש לא מגיע לו, והוא מקבל את זה, אז ככל שהוא מקבל יותר, וההטבה, אותה השפעת טובה, גדלה והולכת עליו, אז אותה השפעה מקטינה אותו, מרטלת, עושה אותו למושפל יותר, לנמוך יותר, למקבל טובה שלא מגיעה לו, והוא רואה שהדבר הזה לא שלו. טובה אמיתית היא טובה שניתנת לאדם כשכר, ולכן הדברים האלה הם ביסוד כל דברי רבותינו שמבארים לנו את שורשי הכוונה בבריאת העולם. לכן כביכול בורא העולם ברא את העולם כך שיהיה בו מקום לעבודה, שיהיה בו מקום לשכר, והטובה כולה תינתן כמתן שכר. נמצא שאין טובה בכלל. כל שפע הטוב כולו נמצא כשכר. זאת הייתה, בוודאי שהרצון הראשון הוא רצון להיטיב. אבל מכיוון שאותה הטבה הפכה להיות טובה של שכר, רק כשכר זאת טובה, אז נמצא שכל אותה הטבה הפכה, נעשתה שכר. כל אותו אוצר, כל אותו רצון טוב של הטבה, אז הוא נהיה שכר ושכר בלבד. אין טובה אחרת, טובה שאיננה שכר, לא קיימת בעולם. אין במציאות העולם טובה שהיא לא שכר. כיוון שהטובה הפכה להיות שכר, אז השכר הוא תמיד שני. זה תמיד דבר שני. שכר בא חלף עבודה, כמו שכתוב. שכר חלף עבודתכם, כמו שניתן ללווים. שכר, מתנות, חלף עבודתכם. שכר הוא תמיד דבר שני. זאת אומרת, תמיד כדי שיהיה שכר חייבת להיות עבודה, והעבודה הזאת צריכה לחייב את השכר בדין, ואז השכר הזה נקרא שכר. אז לכן שתי התחלות יש לעולם, זאת אומרת שתי בחינות תחילה יכולות להיות לעולם. בחינת תחילה אחת, בחינה אחת של תחילה, זה כביכול רצונו יתברך לעתים, זה תחילת התחילות. זאת ההתחלה. אבל מכיוון שהדבר הזה כמו שהוא, אז ההמשך שלו הרי הפך את כל אותו רצון טוב, את כל אותה טובה, כן, שעומדת ביסוד בריאת העולם, כל אותה טובה שהיא שורש הבריאה כולה, הטובה הזאת הפכה להיות שכר. והשכר זה דבר שהוא מחויב בדין. אז נמצא שזאת בחינה שנייה של התחלות. דהיינו, הבפועל, האופן איך שהבריאה יצאה לפועל, אז הבריאה יצאה לפועל ותחילתה דין, שכשאין דין אין שכר. וכשאין שכר אין בריאה. אין שכר זה לא טוב. אז נמצא שמכיוון שהטוב הפך להיות טוב שהוא שכר, אז ממילא ההתחלה חייבת להיות דין. שתי המערכות האלה שנקראות הטבה ודין, אלו שתי מערכות שהן, אלו שני קווים שהם מתנגדים זה לזה, שני קווים שהם שונים זה מזה והכיוונים שלהם הפוכים. הדין, אז כל אחד מקבל רק את מה שמגיע לו, רק את מה שמגיע בדין. אז כל אחד מקבל רק עם שכר שכר, עם עונש עונש. ובהטבה אז הדבר הוא בפירוש הפוך, בפירוש הפוך. ההטבה עצם עניינה הוא לתת למי שלא מגיע לו. מבחינת ההטבה להחזיר חוב, אז אין לזה ולטובה ולהטבה ולא כלום. נמצא שיש כאן שתי אפשרויות איך להסתכל על אותה נקודת התחלה של בריאת העולם. זה ודאי, והדבר ברור, הדבר ברור, זה ודאי. ששורש הדבר, שורש, כל השורשים, תחילת הכל, זה ודאי בחסד. אין שום ספק, גם העובדה הזאת שנוצרה מציאות כזאת שנקראת שכר, גם היא בחסד. זה ברור. אבל מאחר וכל הרצון הטוב כביכול, כל הרצון הטוב כולו הוא עתק, הוא עבר ונעשה רצון לתת שכר, רצון לתת שכר, שזהו למעשה הטוב של הבריאה, אין טוב אחר. אז נמצא שזאת היא ההטבה בפועל. יצירת מציאות השכר גם היא כולה חסד, כולה חסד. אבל אחרי שנוצרה מציאות השכר, אז מאז ואילך, אז כל מי שמקבל שכר מקבל אותו בדין, מגיע לו. זה פירוש המילה שכר. כאן נמצא שאנחנו יכולים להסתכל, או יכולים בשני אופנים לדרוש תחילות. אנחנו יכולים את ההתחלה הזאת לתפוס כהתחלה ראשונה, וההתחלה הראשונה היא כולה חסד, כולה חסד. גם העובדה הזאת שאותה התחלה מתגלגלה להיות רצון לתת שכר, גם הדבר הזה עצמו הוא חסד. יצירת, כמו שאמרנו, יצירת מציאות השכר היא עצמה חסד שאין כמוה. אנחנו חוזרים תמיד שזה פירוש המילות של אנשי כנסת הגדולה שאומרים בברכת יוצר, טוב יצר כבוד לשמו. טוב יצר כבוד לשמו. כביכול בורא העולם יצר מציאות כזאת שנקראת כבוד. המציאות הזאת שנקראת כבוד, זאת המציאות שבה שייך כל עניין השכר. כבוד, זאת המציאות האחת והיחידה שבה האדם לא יכול לתת את זה לעצמו. זאת אומרת, אין, המציאות לא יכולה לתת לעצמה כבוד. כבוד זה תמיד דבר שבא ממכבד אחר. וכבוד זה תמיד דבר שבא ממכבד שיכול היה לכבד ויכול היה לא לכבד. וכשהוא מכבד זה נהיה כבוד. נמצא אם כן שכאן יש שתי התחלות, שתי התחלות. אנחנו אומרים שכתוב בגמרא, כמה זעמו רגע וכמה רגע כמים רגע, וכמה זעמו רגע, פירוש המילה רגע גם ברש"י כתוב ככה בכמה מקומות. בספר משלי כתוב, שפת אמת תיקון לעד ועד הרגיעה לשון שקר. תראו שאני אומר רגע, רגע זה נקרא, זה מלשון שבירה. רוגע הים ויהרוג עליו, רוגע הים ויהרוג עליו. רוגע זה נקרא משבר את גברותו של הים, אומר רש"י ככה, כל המפרשים. זה נקרא רוגע. רגע פירושו משהו קטן שנשבר, ניתק מתוך קו גדול יותר. זה נקרא רגע. רוגע הים. אני אומר תמיד, אנחנו בחלק, כחלק משיבושי הלשון שאנחנו משתמשים בהם, זאת אומרת משימוש לא נכון בלשון שאנחנו משתמשים בהם, אז אנחנו מדברים על הרגעה כמו על מלוכה, כמו על דבר, להפך, זה דבר שהוא הרבה יותר, זה הרבה יותר קרוב לסדר הדברים. כשאדם הוא רגוע, כמו שאומרים, לשון הקודש האמיתי, כן, הלשון הזאת היא כולה, היא כולה שיבוש, אבל זה אחד מהשיבושים ואחד מהלא קטנים שבהם. כשאדם הוא רגוע, פירושו שהוא שבור פשוט לשברי שפתים, זה רק כשהוא רגוע, זה פירוש המילה רגוע, זה פירוש המילה בלשון הקודש. לקחו את זה מ... רוגע הים, רוגע הים זה נקרא, הוא מרגיע אותו, מרגיע אותו זה הכוונה שהוא משבר את גברותו, זה נקרא מרגיע. והלכו ושיבשו את זה כמו את יתר, כמו את רוב. זאת מילה משובשת, מילה משובשת מאוד. כשאנחנו מדברים על כמה זעמו רגע, רגע, אז פירוש הדברים הוא כך, רגע נתפס אצלנו, כשאנחנו אומרים רגע, אז הכוונה היא נקודת זמן, נקודת זמן שהיא בלי המשך, נקודת זמן שנשברה מההמשך, והיא אומרת לעצמה, אין לה המשך. זה נקרא רגע, רגע. רגע זה קטע קטן, נקודת זמן קטנה, ככל שאפשר, רגע כמימרי. ואותו רגע זה נקרא זמן בלי המשך. זאת אומרת, הוא נשבר, הוא נקטע מהמשכו. זה נקרא בלי המשך. מקור אותו כמה זה אמור רגע. המקור הזה הוא מתחילה עליו במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים. ראה שאין העולם מתקיים פירוש, אין לו המשך במידה הזאת. זאת מידה שהיא לא נותנת קיום עם המשך. אפשר לברוא את העולם במידת הדין, אבל העולם יהיה קיים רגע. בלי המשך. כשם שכל מידת הדין כולה היא שבירה לחלקים קטנים של כל דבר ודבר. מידת הדין, כמו שהראשונים אומרים, מידת הדין שורשה במילה די. די, תקבל רק מה שדי לך. רק מה שמגיע לך. ודי בזה. זאת אומרת, די זה הכוונה, לא יותר משהו ממה שמגיע. מגיע ודי. ראה שאין העולם מתקיים פירוש הדבר, שאין לעולם יותר מרגע. זה נקרא בכמה זה אמור רגע. כמה זה אמור רגע, פירוש, כמה זה אמור. כי יכול, כן, זועם בכל יום. כל יום הוא חזרה, עוד פעם. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכל יום ויום נחשב ליום חדש, יום שעוד לא היה כמותו, יום שכביכול אז המאורות נבראים, וכל העולם מתחדש בכל יום, בכל יום כביכול בורא העולם מחדש את העולם. נמצא וכן זועם בכל יום. כלומר, בכל יום מתעורר עוד פעם אותו מתחילה לברוא את העולם במידת הדין. המידה הזאת קיימת בעולם, אבל קיומה רגע. המשך העולם הוא לא במידה הזאת, משום שהמידה הזאת לא מאפשרת המשך. אז לכן המידה הזאת קיימת בעולם, אבל רק נקודת רגע, לא יותר מרגע. המשך אין לה, משום שאם יהיה לה המשך אז העולם לא ימשיך להתקיים. וכמה זה אמור רגע? כאן אנחנו יכולים, יש לנו כאן אפשרות לשים את האצבע על שתי נקודות ההתחלה של העולם. שתי נקודות ההתחלה. ושתי נקודות ההתחלה, אז בקצוות עומדים מצד אחד אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא זה שעליו אמרה תורה, אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם באברהם. מידתו חסד ועולם חסד יבנה. ועליו, על חסדו, על חסדו של אברהם, על מידתו של אברהם, העולם עומד. בהיברעם באברהם, אומרים חז"ל. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. מידתו של אברהם חסד, ועליו העולם נשען, עליו העולם עומד. זאת ההתחלה שנותנת קיום לעולם, אבל קיום אמת. קיום אמת, קיום. כאן הבסיס האמיתי לכל המשך מציאות העולם. גם כשהעולם הפך, גם כשכל ההטבה כולה הפכה להיות שכר, והיא לא ניתנת אלא בדין, גם אז שורש הדברים, כולם, זאת אומרת, השורש, היסוד שעליו העולם עומד, העמוד, שעליו כל העולם כולו נשען, עמודו של עולם, כמו שכתוב בלשון הרמב״ם בפרק א' בהלכות עבודת כוכבים. כך היה הדבר הולך ומתגלגל בכל העולם עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. עמודו של עולם, עליו העולם נשען, עמוד שעליו העולם נשען. העמוד הנכון שהעולם כולו נשען עליו, זהו העמוד שהוא כולו חסד, כולו הטבה. מובן בפועל זה מתגלה בדין, אבל גם כאן, גם שורשו של הדין הוא בחסד. זה אם אנחנו רוצים לעמוד על שורש העולם כמו שהוא באמת. הרי בסופו של דבר, בסופו של דבר, תכלית הבריאה כולה היא להגיע לאותו מצב שכביכול בורא העולם באמת יוכל להשפיע את מה שהוא רצה בראשית הרצון, להשפיע רק טוב. וזאת התכלית הסופית, זה הרי בסופו של דבר מה שהתקיים, זאת התכלית שנשמע נברא העולם. האדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, ושם כך נברא האדם בעולם. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא דווקא העולם הזה ועשיית המצוות, העבודה והמצוות, כמו שמבואר במסילת ישרים בהתחלה. אבל מחוז חפצנו הוא זה להתענג ולהנות, לשם כך כביכול בורא העולם ברא אותה. הלהתענג ולהנות הוא במילואו, בזמן שאותו להתענג ולהנות הוא ניתן לנו כשכר. יש מי שלוקח את נקודת ההתחלה של העולם בנקודה השנייה. כלומר, אותו רצון טוב, זה נמצא כביכול ברצונו יתברך. אבל כל מי שרוצה לתפוס את העולם כמציאות מקוירת לעצמה, כדבר מגדר, כדבר נפרד, כדבר בפני עצמו, כמציאות לעצמה, אברהם אבינו ברגע שהוא חיבר את מציאותו של עולם למציאות האמיתית, החיבור הזה מחייב שההתחלה מבחינת המציאות האמיתית היא תמיד חסד, אבל ההתחלה מבחינת מציאותו של עולם כמציאות בפני עצמה, אז היא תמיד דין, תמיד. רק זה נותן לעולם קיום כדבר בפני עצמו. זה ברור, משום שאם אנחנו רוצים דין, אם רוצים דין, פירוש הדבר שאדם יוכל לזכות בדין בכל השכר כולו. לזכות בדין אפשר רק אם אני צריך לעבוד, לעבוד, לעבוד זה הכוונה, אל תעשה זה ותעשה זה, אל תעבור על לא תעשה ותקיים מצוות עשה, זה דין, זהו הדין כולו. והדבר הזה מתחייב רק אם אני יכול לבחור, אני יכול לעשות ואני יכול לא לעשות, אני יכול לקיים ואני יכול לא לקיים, רק אז אני עובד ויכול לקבל שכר. אז נמצא שכשמתבוננים, שאנחנו אילו לקחנו את העולם מבחינת קיומו העצמי, מבחינת היותו מציאות לעצמה, אז ודאי שתחילתו בדין. אבל עד כמה שהעולם הוא גילוי רצונו יתברך וגילוי המציאות האמיתית, אז תחילתו בחסד. אבל אם תחילתו בחסד, אז בסופו של דבר, בעומק הדברים, אז אין לו מציאות לעצמו בכלל, אלא כל מציאותו היא רק גילוי כביכול רצונו לדבר. ואם מציאותו בדין, רק שם יש לו מציאות מבדלת, נפרדת. אברהם אבינו היה ראש נביאי ישראל. הראשון שבהם, לא ראש, ראשון. משה רבינו היה אב, היה אב לנביאים שהיו לפניו גם. אבל משה רבינו היה דור שביעי לאברהם. גם משה רבינו נולד מאברהם אבינו. אברהם אבינו היה הראשון. הראשון בכל, הראשון. אברהם אבינו תמיד נקודת ההתחלה האמיתית של העולם. נקודת ההתחלה האמיתית של העולם במציאותו האמיתית. הראשון לנביאי ישראל היה אברהם אבינו. ואותו אברהם אבינו היה זה שביאר עבודה זרה מהעולם. הראשון לנביאי עקום, לנביאי עובדי עבודה זרה, הראשון שבהם היה בלעם. זאת אומרת, הראשון לנביאי כאילו, אפשר לומר, כל מה שממשיך מבלעם, אלו נבואות שקר. אומות העולם, כמו שכתוב, חזר עליהם אומרים, שאומות העולם היו, באו בטענה. אומות העולם, לישראל נתת את משה רבינו, ולנו הרי לא נתת בדוגמתו. אז בישראל לא קם עוד נביא כמשה, אבל באומות העולם הקים להם הקדוש ברוך הוא נביא כמשה. הוא היה אב לכל נבואות, לכל נביאי עקום, לכל הנבואות שלהם, לכל עניין הנבואה שהיה שם באומות העולם. הוא היה האב. אברהם אבינו, נקודת הראשית של הבריאה היא חסד. בלעם בן באור, נקודת הראשית של הבריאה היא דין, כביכול כל זועם. זאת נקודת ההתחלה של הבריאה. כלומר, נקודת ההתחלה של הבריאה, בחינת מציאות בפני עצמה. מציאות נבדלת כביכול, מציאות בפני עצמה, מציאות שהיא לא המשך גילוי רצונו ידברה, אלא העולם חייב להיות עולם שהוא נמצא לעצמו ויש לו רצון משלו, ויכול כן לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, ויכול גם למרוד. עולם כזה שהוא עולם שמסתפק, עומד בספק אם לקבל את מלכותו של בורא העולם או לא לקבל, עולם כזה מביא גילוי של כל זועם. זה הרי ברור. אלו שתי נקודות התחלה, שתי נקודות מוצא. העולם בחינת מציאותו האמיתי הוא חסד. זאת אומרת, בחינת מציאותו האמיתית, כלומר מבחינת מציאותו בתור מגלה כביכול את רצונו יתברך. אז העולם כולו מגלה את רצונו יתברך לעתים. אבל עולם בחינת מציאותו הנבדלת, הנפרדת, זאת אומרת מה שמאפשר עבודה, אז המציאות הזאת מחייבת אפשרות לברור, אפשרות לא לעשות רצון. הגילוי הזה כאן מתגלה בעולם, הכל זועם. רגע כמין רגע, לא יותר, אין לזה המשך. זה שוב, זה במציאות האמיתית, אבל בלעם היה זה שרצה את הכל זועם הזה להכניס לתוך סדר העולם. זה נקרא יודע דעת עליון. יודע דעת עליון זה היה יודע לכוון את אותו רגע שכביכול בורא העולם זועם, לצרף את עצמו ואת המשך קיומו לאותו רגע. זה נקרא יודע את אותו רגע שכביכול בו בורא העולם פועץ. זה פירוש המילה יודע. יודע פירושו מצרף את עצמו אל. זה נקרא שאני יודע משהו. יודע זה כמו כל דעת שכתובה בתורה, והאדם ידע, זה נקרא צירוף. אז כשהוא יודע את אותו רגע, פירושו שהוא מצטרף אל אותו רגע, ואת אותו רגע הוא לוקח לנקודת התחלה, וממנו הוא ממשיך את קיום העולם. הנה הוא עצם הברכה בעולם. כך בלעם הוא הכללה של העולם. הברכה נמצאת תמיד, ושם נמצאת הברכה. שהעולם קיים בחינת חסד, שהעולם קיים בחינת חסד, דהיינו כביכול רצונו יתברך מתגלה בכל המשך קיום העולם. זאת מציאות הברכה בעולם. ההמשך הוא המשך של אותו רצון להיטיב, וההמשך הוא מאותו מקור. אז העולם ממשיך. המקור ההוא הוא כולו מקור של שפע, של ברכה. אבל כשהעולם מבוסס, כשהעולם נתפס בבחינת מציאותו הנבדלת, זאת אומרת, בבחינת מציאותו המנותקת כביכול מהרצון, שתופסים את העולם, את ראשיתו של העולם, זאת אומרת, את בחינת הראשית של העולם, תופסים, בצד שכנגד, בצד ההפוך. זאת אומרת, העולם ראשיתו באפשרות למרוד. ראשיתו של עולם זה בדין, והדין פירושו הדין, עניינו של הדין. עניינו של הדין זה הפירוד, הפירוד, ההפרטה, מה שנקרא היום. הפירוד, כל דבר ודבר נמצא לעצמו. אין מה שיחבר את כל הדברים כולם. מה שמגלה חסד בעולם זה מים, מה שמגלה דין בעולם זה אש. הדין מתגלה באש, החסד מתגלה במים. המים מחברים כל דבר, והאש מפרידה כל דבר, ביסוד אותם. כל דבר ונדבר, אפר, אפר, כמו שאנחנו אומרים תמיד. אתר, לא רק שהוא נפרד, כל חלקיו נפרדים, אלא הוא אפילו לא בר גיבול. אתר, אומרת הגמרא, לאו בר גיבול. גם מים רבים לא יעזרו לצרף אתר ולגבר אותו. אתר לאו בר גיבול, לא מתגבר. הדבר הזה, זהו הניתוק מהברכה. זה יקרה לקחת את העולם ולנתק אותו ממקום. שתי השכמות שהתורה מדברת עליהן, שחזר לכאן מגלים, אלו הן שתי ההשכמות. ההשכמה של אברהם בבוקר וההשכמה של בלעם בבוקר. ההשכמה של בלעם בבוקר, בוקר, דהיינו, ההשכמה של אברהם וההשכמה של בלעם, פירושה ששניהם מתייחסים לשתי התחלות שונות. זה משכים וזה משכים. זה קם בבוקר, נקודת ההתחלה, וזה קם בבוקר. זה יש לו את בוקרו שלו, וזה יש לו את בוקרו שלו. בוקרו של אברהם הוא כולו חסד. בוקרו של בלעם הוא כן זועם בכל יום. כאן באים חז"ל ומגלים לנו. כאן באים חז"ל ומגלים. רשע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר קדמך אברהם לעקוד את יצחק בנו. יצחק היה אפר. יצחק היה מידת הדין האמיתי. הוא היה שני לאברהם. הוא לא רק היה השני לאברהם, אלא הוא גם היה עקוד על ידי אברהם. עקוד על ידי אברהם פירושו שמידת הדין לא פועלת כדבר שהוא התחלה. ההתחלה היא תמיד החסד, והחסד הוא זה שעל פיו הדין פועל. זה נקרא שאברהם עקד את יצחק. ואמרנו פה כמה פעמים, מדוע עקדה נקראת כך? למה? מדוע עקדה נקראת עקדה? למה קוראים לזה עקדה? עקדה הייתה אחת הפעולות. כתוב היה עקוד את יצחק בנו, כתוב היה, ואחר כך כתוב וישם אותו על המזבח ממעל העצים. מדוע עקדה נבחרה להיות הפעולה ש... מה קרה? עקדה לא הייתה הפעולה האחרונה, לא הפעולה הראשונה, לא הפעולה האחרונה, גם לא הפעולה העיקרית. עקדה? עקדה? עקדה זו פעולה עכשיו. עוקדים יד ורגל, יד ורגל, כעקדת יצחק בן אברהם, כמו שכתוב במשנה. אז לוקחים את התלה וקופטים אותו. אז כתוב, לא היו קופטים את התלה, אלא מה עקידים אותו. יד ורגל, יד ורגל, כעקדת יצחק בן אברהם. יפה, אבל הדבר הזה הוא נעשה לשם צרכים אחרים בכלל. זה נעשה כדי ש... כתוב בחז"ל, יצחק אמר לאביו, אבי עוקדני יפה, כדי שלא אבאה, שלא אפסור את הזרע. כל הפעולה כולה נקראת על שם עקדה. עקדה זה פשוט קשירת יד לרגל ויד לרגל, זה הכל. זה הכל, על זה, זאת עקדת יצחק. למה לא הקרבת יצחק? למה לא העלאת יצחק? יותר ראוי לקרוא לזה לפחות העלאה. זאת הייתה הפעולה האחרונה בזה, וההעלאה מונח עשייתו לעולם. ויעלהו שם, והעלהו שם לעולם על אחד הערים אשר אומר אליך. איפה? במה העקדה ניתה היא כאן? מה העניינה של העקדה? עיקרה של העקדה, זה מה שמגלים לנו רבותינו, עיקרה של העקדה הוא בעובדה שמידת הדין בעולם נעקדה על ידי מידת החסד. לולי זאת, לולי העקידה שהקל אברהם אבינו את יצחק אמרו, והעקידה הזאת היה מונח והעקידה הזאת ברדעת הרי נבין כל האפשרות למרות כביכול בבורא העולם, כל האפשרות לעבור להיות עובר על רצונו איתך, כל האפשרות הזאת קיימת מכוחם של אותה מידת דין, כמו שהזכרנו. אותה מידת דין היא זאת שמאפשרת בכלל. כמובן, אילולא שהייתה מידת דין בעולם, וכל קיומו של עולם היה קיום של כולו גילוי רצונו, אז ברור, ברור שאין מקום כאן לעשות שום דבר הפוך, ואין מקום למתות אפילו במשהו מרצונו איתו. אבל עולם כזה, לא בעולם כזה, כביכול חפץ בו לעולם. כביכול רצונו כבר היה בעולם כזה, שיכול לעשות הכל, לצאת, למרות, להמרות את הדין, לצאת למרות עיני כבודו, כמו שכתוב בפסוק. לעבור על רצונו, לא לבחור בטוב, אלא לבחור ברע. זה הדבר שמידת הדין מאפשרת. כשאברהם אבינו עקד את יצחק, עקד אותו, אז מציאותו של אברהם, שהיא כולה מחוברת לשורש הבריאה, ששם אין מקום למתות לרצות. הרי שורש הבריאה הוא כולו אך ורק גילוי חסדו איתו. ואין לבריאה בכלל, כל עצמה של הבריאה היא אך ורק חסדו. אין כאן מקום למתות. כשמידתו של אברהם קופטת, עוקבת את יצחק, פירוש הדבר שכאן כביכול אברהם החזיר לבורא העולם את כל העולם כולו. העולם כאילו הגיע לתכליתו. באותה עקדה, אותה עקדה, ההקרבה של יצחק ועוד דברים, זה היה הניסיון שניסה. האלוקים ניסה את אברהם. את הניסיון שנשא אברהם זה לבטל את מציאותו של יצחק כאפשרות. הרי יצחק היה השורש לאפשרות להביא לעולם את מציאות הרע. יצחק הרי באמת היה השורש לעולם. הרי כל הרע שבעולם ממוקד, מרוכז בעשיו, שהוא היה בן יצחק ורבקה, נולד יחד עם יעקב. אז בגועל יצחק הביא לעולם את כל הרע כולו, שהוא המלך, עשיו, וכל תולדותיו. זה הרי הרע בעצמו. באותה עקידה שאברהם עקד את יצחק, אז נקבע שיצחק בעצמו נקי מכל רע, ועשיו שיצא ממנו, אז כי ביצחק יתערה וחזר, אבל לא כל יצחק. עשיו לא נחשב לבנו של יצחק, הוא לא נחשב לזרע אברהם ויצחק. יצא עשיו, עשיו למיר והסתלק מיעיר, מאותו ייחוס. זאת אומרת, הוא לא נקרא יותר בן של אברהם ויצחק. כל זה קרה בעקידה. את זה עשתה העקידה, את הדבר הזה, הנקודה הזאת, זאת הנקודה שמתחדשה בעקידה. מה שמתחדש להבין, מה שמתחדש בעקידה, מה שמתחדש בעקידה זה הגילוי. מה גובר על מה? מי גובר על מי? ברגע שמידתו של יצחק, שהיא בעצם מידת הדין, נעקדה על ידי אברהם, פירוש הדבר שכאן התגלה שהמקור לדין גם הוא חסד. ממילא גם מן הדין לא יצא רע, גם מן הדין יבוא רק לו. זאת עקידת יצחק. עקידת יצחק עניינה שבעקידת יצחק היה נראה שאברהם אבינו לקח כאן וביטל את מציאותו של יצחק. כל זה היה מונח בעקידה, כאילו מציאותו העצמית של יצחק על ידי העקידה נתבטלה. אבל באמת שהיא לא נתבטלה, אלא היא נתגלתה בכל מלוא עומקה. היא נתגלתה רק ככזאת, שאך ורק על ידה יכול להתגלות הטוב האמיתי. זאת המידה. אם יש משהו בעולם שמגלה את הראשית האמיתית כנגד, מה שעומד כנגד אותה ראשית של בלעם, זאת העקידה. העקידה מראה עד כמה עקב זועם, זאת לא ראשית. הראשית היא תמיד אחרי זה. נקודת הראשית תמיד נמצאת. זה פירוש הדברים. ללמד לך שבהתראה הלך, מיד וישכם מדובר על בלעם, קדם ועמד בזריזות הוא בעצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע כבר קדמך אברהם אביהם לעקור את יצחק בנו. רשע כבר קדמך אברהם אביהם לעקור את יצחק בנו. אברהם כבר גילה איפה הראשית. זאת הראשית האלה. שבלעם מחפש ראשית אחרת, ראשית חלופית לבריאה. זאת הראשית שנקראת הראשית של הכל זועם, הראשית של בחינת המציאות הנפרדת של העולם, המציאות המנותקת משורשה של העולם, המציאות המנותקת משורשה. זאת מציאות שהיא כל זועם בכל יום. אבל כמה זה אמור רגע, הדבר הזה אין המשך. בלעם רצה לחבר את עצמו לאותו רגע וממנו להמשיך לסדר העולם. ההמשך הזה הוא כולו כללה, הוא ההפך הגמור ממנו, הוא כולו זעם, הוא כולו כללה. הרי כל בר דעת מבין בריאה שכל עצמה עניינה לגלות את עומק רצונו יתברך לעתים, זאת בריאה שהעיקר בה זה כלל ישראל. בריאה שכל עצמה באה לגלות את מציאותה הנפרדת מרצונו יתברך, כל עצמה מקורה בכל זועם. אבל הבריאה הזאת זאת בריאה שאברהם אבינו התנתק ממנה. אברהם אבינו ניתק את עצמו מהמציאות הזאת. אותה בריאה שהתכוונה לברוא מגדל בראשו בשמיים ולעלות ולעשות כביכול מלחמה או להתנתק כביכול מהשמיים, זה היה, זאת הייתה הכוונה של דור הפלגה, זה הפירוש פלגה בשורש הדבר. דור שלם, עולם מלא, כולם יחד רצו להתחבר ביחד ולהתנתק כביכול מגורי העולם. פה העולם היה מעבר מזה ואברהם אבינו היה מעבר מזה, לכן הוא נקרא, כמו שידוע, כמו שחזל אומרים, אברהם העברי. כל העולם כולו היה דור הפלגה, והם רצו בכל ליבם ובכל כוחם לצרף אותו אליהם. הם רצו שכל העולם כולו יתחבר, שהתייאשו ממנו, ראו שהוא לא מצטרף, אז אמרו יהיה בלעדיו, כי הרי בלעדיו אחי פרידה זו אינה מולדת, הוא לא יכול להוליד. זאת אומרת הוא יצור שאין לו המשך, הוא יצור שכל עצמו, כל קיומו הוא רגע. העתיד הוא שלנו, ככה הם אמרו, ולזה אין עתיד. ומה שקרה, קרה ההפך הגמור. אברהם שעמד בקוטב הנגדי, בצד שכנגד, הוא זה שחיבר את העולם כולו. אחות לנו קטנה, אנחנו מזכירים תמיד את דברי חז"ל, אחות לנו קטנה זה אברהם אבינו, שאיחה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא, איחה כאדם שהוא מאחה את הקרע. זה אברהם. זה אברהם וזה ההמשך של אברהם. בלעם בא לעקור את כלל ישראל מן השורש. מן השורש הוא בא לעקור אותם. כלל ישראל, לעקור אותם מן הגזע, מן השורשים, סליחה, לא מן הגזע, מן השורשים. שהוא ראה שזה לא הולך, אז הוא אמר כי מראש צורים הראינו מדברות השומר. אני רואה אותם מיוסדים בצורה איתנה כצורים הללו שלא ניתנים להיעקר. זה לא ניתן להכיר. אותו יסוד שיסד אברהם אבינו שהיה ראשית העולם, הוא היה ראשית, הוא היה נקודת הראשית של העולם. נקודת הראשית של העולם, נקודת הבהיברעם של העולם. אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם באברהם. בלעם בא להעמיד ראשית כנגד, ראשית אחרת. בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות. ולמה שבעה מזבחות? כנגד שבעה מזבחות שבנו שבעה צדיקים מאדם ועד משה ונתקבלו. אדם והבל ונוח, אברהם יצחק ויעקב ומשה. שהיה אומר, כך היה אומר בלעם לפני בורא העולם, למה קיבלת את אלו? לא בשביל עבודה שעבדו לפניך קיבלת? לא נאה לך שתהן נאבד משבעים אומות ולא מאומה אחת? לא עדיף? לא עדיף שבעים אומות על אומה אחת? זאת הטענה של בינה. ההבדל שבין העבודה של 70 אומות לעבודה של אומה אחת זה ההבדל בין אותם צדיקים שאלוקיהם עומד עליהם ואותם רשעים שהם עומדים על אלוהיהם. העולם כולו, אם הוא עובד, הוא עובד כדי לבסס את עצמו, כדי להשיג, כדי לבסס את עצמו, כדי לבסס את הקיום הנפרד שכל אחד ואחד קיים לעצמו. ואותם צדיקים, אותם צדיקים, עניין העבודה שלהם הוא להחזיר כביכול את הכל לאחד. צדיקים אלוקיהם עומד עליהם, רשעים הם עומדים על אלוהים. כשהם עובדים הם מתכוונים לעשות כביכול את העבודה לבסיס כדי לתת לעצמם קיום איתן, קיום חזק, קיום שלם
יותר.
הגמרא מביאה את הפסוק בנבואת מיכה: עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: עמי, ראו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי עליכם כל אותם הימים. כל אותם הימים שבלעם התעסק בלקלל את עם ישראל, בלעם היה יודע דעת אלוהים. בלעם הייתה מציאות גבוהה מאוד, הוא היה הזה לעומת זה, גם של אברהם אבינו וגם של משה רבינו. הוא היה הרע בתמציתו, הרע בנקודת הראשית שלו, הרע בנקודת העיקר שלו. וכשהוא בא לעקור את ישראל מהשורש, זה עסק, זה עניין, כביכול בורא העולם בעצמו, אומר, תראו צדקות, תראו למען דעת צדקות השם, תראו עליך הדברים האלה, לא כעסתי עליכם באותם ימים. אם חלילה היה מתגלה באותם ימים אותו זעם רגע, אז לא היה נשאר מאיתנו, חלילה הוא היה משתייר משונאיהם של ישראל, שריד וחליל. למעשה, מאז בלעם, שם התחיל אותו מהלך שנקרא הכללה של כלל. כל חבדלת אלף נפלו מישראל והם כולם היו משבט שמעון. שבט שמעון לא נמצא, כמו שחזל אומרים, רש"י מביא את זה, שבט שמעון לא נמצא בברכת משה בפרשת וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. שמעון לא מוזכן שם בגלל מעשה השם. שמעון חלה, נתפסה כללה לכלל ישראל. דהיינו, אנחנו בניו של אברהם אבינו שנאמר לו והיה ברכה, והיה ברכה. אברהם אבינו הוא הברכה בעולם. בכלל ישראל אנחנו זרעו בניו של אברהם, אז חלה עלינו קללתו של בן. נתפסה בה. ומאז ואילה יש סדר כזה, מהלך כזה של מה שנקרא, מה שבלעם רצה לחדש עליו. הגמרא אומרת, אנחנו מזכירים תמיד את הגמרא בפרק חלק, כתוב בגמרא, אמר רב יוחנן, כולם חזרו לכללה, כל הברכות של בלעם כולם חזרו להיות כללות כפי כוונתו, לא כפי דברה. לא כולם חזרו לכללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות.
מושלם.
זאת הכללה שנתפסה בכלל זה. המקור היחידי שאנחנו יכולים לברוח מהכללה, להימלט, זה לבתי כנסיות ובתי מדרש. זה המקום ששם עדיין אנחנו מבורכים. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. שם נמצאת הברכה שלנו. אבל כשאנחנו פורשים משם ויוצאים, יוצאים אני מתכוון בפרישה, יוצאים שלא על מנת לחזור חלילה. יוצאים יציאה של, ממש, יציאה של, שהיא נקראת יציאה. אז אנחנו שמים את עצמנו באזור שהוא לא מקום הברכה שלנו. אנחנו מוציאים את עצמנו מכלל הדהי ברכה של הברכה. סדר השנה של כלל ישראל הוא תמיד כזה שמיד אחרי פרשת בלק מתחיל סדר הזמן של כל זועם, סדר זמן שהוא סדר זמן שהוא לא חסד, הוא לא חסד אלא לא ימי ברכה אלא ימים רעים. חמישה דברים יראו את אבותינו בי"ז בתמוז, 17 בתמוז. כל מה שצריך לחבר אותם לאותה מציאות אמת מיתר מאיתם, השתברו הלוחות, כאן ראשית כל הצוות. נכנסנו למערכת זמן שאליה התכוון בלעם להכניס אותה, למין מערכת זמן כזו שראשיתה בקיר זועם. התורה נשרפה, הוא עמד צלם בהיכל, הלוחות נשתברו, והעיר ירושלים שהייתה עיר מוקפת חומה, מוקפת חומה, הייתה מקום נבדל ופקיעה. סדר, כשם שיש לנו סדרי זמן, וסדר הזמן הזה הוא כל סדר הזמן של המועדים כולם, המועדים הטובים, זמני התיקון כולם, הימים הטובים, אותם ימים טובים. כנגד כל אותם ימים טובים. אז ניתן לנו סדר זמן, בסדר הזמן הזה של כל רוטפי ההסיבוע בין המצבים. סדר זמן שהמהלך שלו, שורשו, בקל זועם בכל יום. ההתך מחסד. מה שהביא אותנו לזה, אלו ברכותיו של בלעם, שבעצתו ובחטאינו חזרו לכללה. עצתו של לשלוח עלינו את בנות מואב, ובחטאינו שנפלנו בפח הזה. אז כולם בגלל זה חזרו לכללה. הימים האלה הם ימים קשים, ימים קשים, ימים רעים. עד ליום מר הגדול, שהוא יום החורבן השלם. כיוון שכולם חזרו לכללם, והימים האלה הם שייכים לאותו סדר, אז אם אנחנו רוצים לא להשתייך חלילה לאותה כללה, אז אנחנו צריכים להימצא בימים האלה באותו מקום ששם לא חזרה הכללה. באמת יש מקום אחד שלשם לא נכנסה הכללה. זה לא המקום שבתוכו אנחנו צריכים להיות בימים האלה, שהם הימים שהם המשך הסדר, המשך סדר הימים, שמה שבלעם רצה לעשות באותם ימים שבהם הוא רצה לקלל את ישראל. ימים שראשיתם בקל זועם. והימים האלה הם ימים שהם יכולים חלילה להביא כללה. בימים האלה הזמן הזה מחייב להיות רק במקום הברכה. זה מה שרצינו להעיר לקראת, קצת להבין משהו בעניינו של בלעם והימים שבאים לקראתם. באמת יהי רצון, יהי רצון שנוכל באמת להיכנס למקום שהוא מקום הברכה שלנו. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל.